הסקט, בית לפודקאסטים ישראלים.
במקום חסות, אנחנו מקדישים את הפרק הזה לחזרתם ולשובם הביתה של כל החטופות והחטופים משבי חמאס.
ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף הפודקאסט, ואני שי בדיחי מכיר, אתם עדיין לא מכירים. והיום האמת יש לנו פרק מאוד אקטואלי. יכולים לדבר על פרישה, על תופס 161 החדש, ואיפה זה תופס אתכם, עזיבת עבודה. קיצור, יהיה מאוד מעניין, נשארו איתנו. אז לפרק הזה הזמנתי ככה שני חברים, קולגות, שותפים, ועוד הרבה תארים אחרים. אז פה איתנו משה לרון, שותף מנהל בחטיבה לתכנון פיננסי ופרישה באקדמיה פיננסי BDO, וכמובן סמנכ"ל שיווק בוורקר, שאנחנו נדבר עליה גם בהמשך, ויוסי בלישה, מתכן פרישה ויועץ מס, מנהל אקדמי בלימודי תכנון פרישה באקדמיה פיננסי BDO, ומנהל מקצועי בוורקר. אהלן, מה קורה? אז קודם כל, כיף שאתם איתנו כאן, ויש לנו נושא סופר אקטואלי, שהייתי אומר מרבית האנשים, אני חושב שאין הרבה אנשים שמבינים בזה, זה לא מרבית, זה כמעט כולם, שאנחנו רוצים לדבר על עזיבת עבודה עכשיו, או פרישה מהעבודה, שאנחנו מדברים בידע שווה כסף בדרך כלל פרישה, אנחנו מדברים על לצאת לפנסיה מוקדמת, פרישה מוקדמת, זה מה שאנחנו מדברים. אבל כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים בדרך כלל להשקיע בדרך כלל בשוק ההון או בנדלן ולחיות מהכסף, אבל אנחנו הולכים לדבר על פרישה מוקדמת קצת שונה, נכון? אז לפעמים מוקדמת, לפעמים דווקא לא מוקדמת, אבל בכל מקרה, כל פעם שאנחנו עוזבים עבודה, אנחנו למעשה פורשים מהעבודה. ויש פה הרבה משמעויות, בעיקר של מיסוי, וצריך לדעת לתכנן את זה. ומדובר פה על הרבה מאוד כסף, שהייתי אומר אפילו כסף על הרצפה, שאם אנחנו נתכנן את זה בצורה נכונה, אז פשוט חבל. אנחנו עובדים כל כך קשה, ובסוף הכסף נשאר לא אצלנו בכיס. אז בואו נראה ככה, בואו נגדיר לך מה זה עזיבת עבודה, ומה החשיבות בכלל של טיפול בנושא הזה.
אז בואו אני אנסה, שי, לעשות את הסדר ואת ההפרדה. פרישה, בדרך כלל אנחנו מתכוונים לפרישה מחיי העבודה לחלוטין ומעבר לחיים שהם לא כולם בעבודה. ומעברי קריירות או עזיבת עבודה, אנחנו מתכוונים למצב שבו עובד סיים פרק עבודה בחברה א' ועובר לעבוד בפרק עבודה ב' בחברה אחרת, או שהוא משנה אולי לפעמים סטטוס ופותח לעצמו חברה, או שהוא הופך להיות בסטטוס עצמאי. אבל זה עדיין בתוך הפרק של חיי העבודה, ולא פרישה מוחלטת לפנסיה.
חשוב לציין גם שבניגוד לדור ההורים שלי לפחות, שהיו עובדים 40 שנה באותו מקום עבודה ולא פורשים, היום הדור יותר צעיר, דור האינסטנט, שרוצה כל מיני ריגושים ושהכל יקרה כאן ועכשיו, הוא עוזב עבודה לפעמים כל שנתיים, כל שלוש, לפעמים כל שנה, ואני גם נתקל באנשים מאוד מאוד צעירים שעוזבים כל כמה חודשים. יש המון המון עזיבות עבודה וצריך כל פעם לטפל בזה.
אכן כן, בהחלט בעבר החלום הרטוב של כל עובד היה להיכנס למקום עבודה, קביעות ולצאת לפנסיה מאותו מקום עבודה, אבל אין מה לעשות, העולם שלנו השתנה והיום התחלופה היא מאוד מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, וכמו שאמרת, יש אנשים שלפעמים שנים ספורות או חודשים ספורים, יש מוביליות מאוד מאוד גדולה של העובדים מחברה לחברה, וזה מה שמאפיין את הדור הצעיר. הדור הוותיק עדיין עוד חלקם, אנחנו נפגשים בכאלה שנמצאים 30-40 שנה אצל אותו מעסיק, אבל ככל שנתקדם על ציר הזמן כבר פחות ופחות נראה את זה.
מולי יוסי, אז אם הזכרת את המעסיק, אז בוא נדבר באמת על המקומו של המעסיק בכלל בתהליך ומה האחריות שלו, ובמיוחד בתקופה הזאת, אם אתם מעסיקים ואתם שומעים אותנו, אז כדאי שעכשיו תגבירו קצת ווליום, כי אנחנו הולכים לדבר על מה התפקיד שלכם פה, ואיזה אחריות פתאום נוספה לכם אולי שלא הייתה בעבר.
אוקיי, אז בוא נתחיל ונאמר שלמעשה אירוע של עזיבת עבודה, מעבר מעזיבת מעסיק, קודם כל אירוע שמטופל על ידי מספר גורמים ובמספר מישורים. קודם כל יש את המישור של דיני עבודה, למעשה יש לנו סיום יחסי עובד מעסיק בין המעסיק לבין העובד. זה דבר אחד שיש לו את הכללים שבאים מתוך משפט העבודה, הפסיקה בתחום הזה וכדומה וכדומה. ומצד שני גם יש פה, צריך להבין שמתנהל פה אירוע מס. מס הכנסה רואה בעזיבת עבודה כאירוע מס. לא חייב שבאירוע מס הזה ישולם מס, אבל צריך לדווח, צריך להסדיר את הדברים בצורה מסודרת. ואנחנו נדבר גם אחרי זה, שמי שלא עושה את זה, זה אחד הנזקים שיכולים להיגרם לו, עלויות וחבות מס שהיא לא הנכונה ולא האמיתית. אז המעסיק בעיקרון, קודם כל צריך לנהל את כל התהליך ואת כל חובותיו, כפי שתחום משפט העבודה מגדיר בעת סיום יחסי עובד מעסיק. יש פה היבטים שונים, האם המעסיק פיטר, האם העובד התפטר, יש פה היבטים שונים, מה התשתית המקורית של תנאי העסקה, יש כל מיני סעיפים במסגרת חוק פיצוי פיטורים שמגדירים דברים שונים, וזה תלוי בכל אחד בתשתית המקורית שלו. אבל בהחלט המעסיק יש לו פה חבויות מבחינת החוק, והוא גם צריך לנהל את התהליך של עזיבת עבודה ולהנחות ולספק את הדברים לעובד. ולצערי, אני אומר את זה בצער רב, חלק מהמעסיקים מתנערים מהתפקיד הזה, לא רוצים להתעסק איתו, לא יודעים, מזלזלים בו, וברור שמי שנפגע בסופו של דבר זה לא המעסיק, זה העובד שעזב את מקום עבודתו ולא ממצא את הזכויות ואת התנאים שלו.
אז קודם כל אני מצד אחד מבין את העובד שרוצה שידאגו לו, כי בסוף הוא בא למקום מסודר, יש חוק וכולי. מצד שני, בסוף בדרך כלל המעסיק זה איזשהו בן אדם, זוג, שותפים שבאו עם איזשהו חזון וחלום לשנות משהו אולי בעולם, אולי ממקום טוב, אולי רק בשביל להרוויח כסף, כל אחד והדרך שלו. אבל בסופו של דבר פתאום הנחיתו עליהם כל מיני משימות שזה לא מה שהם רצו לעשות. זאת אומרת, הם הלכו לא להיות שכירים בשביל לעשות מה שהם באמת אוהבים, פתאום יש להם כל מיני משימות שהם לא רצו לעשות, ויכול להיות שהם גם לא מודעים אליהם, ובגלל זה אנחנו גם עושים את הפודקאסט הזה, שאולי בעצם שהידע הזה יגיע לכל הציבור וכל המעסיקים.
זה יכול להיות גם מעסיקים בינוניים וגדולים, אבל הסיטואציה הזאת של המעסיק בעצם, שאתה קולט עובד לעבודה, יש לך הרבה מאוד מוטיבציה להכשיר אותו, להכניס אותו כמה שיותר מהר כדי שיהיה לך פרודוקטיבי. במקרה של עזיבת עבודה, למעשה אתה נפרד מהעובד. זאת אומרת, זה תהליך שמאוד איקס, הוא כבר לא שלך, אז בעצם למה אתה צריך להשקיע מה שנקרא בתהליך הזה, ולמה אתה צריך לדאוג לו? ופה אתה צריך להיות מעסיק שבאמת רואה את העובד שלך, שתרם לך גם בעת שהוא עוזב אותך ומתקדם למקום אחר, וזה לא משנה מה סיבת העזיבה.
מגמרי. אז בוא באמת נדבר על מה יכולים להיות הליקויים או הבעיות שנוצרות עקב ניהול לא תקין של המעסיק, או ליקויים שיש אצל המעסיק, בין אם זה במודע כי הוא אומר יאללה לא אכפת לי, הוא עוזב אותי, או היחסים היו לא טובים, הוא פגע לי בעבודה, פיתרתי אותו לאלתר, או בין אם זה פשוט הוא לא מתעסק בזה כמו שצריך.
בהחלט, לא. יש מנעד מאוד רחב של מצבים או סיטואציות שבהם העובד יכול להיפגע אם התהליך לא מנוהל נכון ולא מנוהל בצורה מקצועית. אחד, קודם כל זה זכויותיו. לעובד בעת עזיבת עבודה, פיטורים, התפטרות, לא משנה, יש זכויות שהוא זכאי לקבל אותם לפי חוקים כאלה או אחרים, ולא תמיד המעסיקים מודעים ולא תמיד המעסיקים מקפידים על הדברים. אני לא רוצה לקחת את זה למקומות ולהגיד שיש אולי גם מעסיקים שבכוונה, הרי מה שהעובד מקבל יוצא מכיסו. זה אני נותן באמת את חזקת תום הלב והרצון באמת לעמוד בסיטואציות לטובת המעסיקים, אבל בהרבה מקרים אנחנו נתקלים במצבים שפשוט מסכים מחוסר הבנה ומחוסר ידע, פוגעים בזכויות ולא נותנים את מה שהעובד זכאי לו.
אולי שווה גם להדגיש מה הזכויות שהעובד זכאי לו בדרך
כלל. עוד פעם, יש, השכיחים ביותר הם הנושא של תשלום על ימי חופשה הצבורים, כל הנושא של פיצויי פיטורים, גם פה צריכים לבחון את זה בהתאם לתשתית של הדברים. הדיווח, יש צורך בדיווח. טופס 161 הוא טופס של מעשה של רשות המיסים, הוא טופס דיווח שהוא למעשה הבסיס להמשך כל התהליך של מיצוי הזכויות מול מס הכנסה והיכולת לקבל את הכספים או להחליט מה לעשות איתם. וברגע שהדיווח לא נכון, הדיווח לקוי, חסר, מתחיל פה תהליך שבסופו של דבר העובד נפגע. לא מדווח על כספים שיושבים בקופות מסוימות, אז הקופות לא ישחררו את זה כמו שצריך. מס הכנסה לא ייתן על זה אישורים. אז זה שלב ראשון ברמה הפשטונית של מיצוי הזכויות לפי משפט העבודה והכללים הנהוגים והדיווח בהתייחסות הזה. טופס ה-161 החדש, ואני פה גולש, למעשה הייתה פה איזושהי כוונה להרחיב את האחריות של המעסיקים לדיווח יותר רחב, וגם לקחת אחריות על חלק מהאישורים. למעשה מס הכנסה נתן סמכויות למעסיקים לאשר בעצמם כל מיני הסדרי מיסוי שמבקש העובד, ופה חלק מהמעסיקים בורחים מהדבר הזה מחוסר ידע, מפחד, מחששות, ואז למעשה העובד מוצא את עצמו בהרבה סיטואציות נופל בין הכיסאות, המעסיק לא מטפל כמו שצריך, הוא מפחד ללכת למס הכנסה וכדומה וכדומה. אז בהחלט יש לנו פה מצבים שהמעסיק לא מבצע את תפקידו, ואז מי שנפגע זה העובד. למעסיק לא קורה כלום, מי שנפגע זה העובד בצורה הכי ברורה והכי חדה.
זה באמת, אם העובד נפגע והמעסיק, נקרא לזה במרכאות, לא נפגע, אז זה מה שמוביל לשאלה, האם האדם הסביר, אוקיי, האדם הממוצע שעובד במקום עבודה, יכול להתמודד עם התהליך הזה בכלל לבד? כי כמו שצורך העניין, עד היום, כמה שזה לא יהיה מונגש, אני אומר את המילה פנסיה, יש אנשים שאו נרדמים, או עושים אחורה פנה ומתחילים לרוץ. אז אם אתם אומרים, אנחנו אומרים, טוב, זה 161, מיסוי, זה על אחת כמה וכמה אפילו יותר מפנסיה שהרבה הרבה יותר מונגש כיום.
בהחלט, שי, תראה, מתוך הניסיון הארוך שלי והרחב ומפגש עם אלפי פורשים ועוזבי עבודה וליווי של תיקים של מתכננים אחרים שאני מלווה אותם, אפשר להגיד שאחוזים בודדים מהעוזבים, פורשים, מסוגלים להתמודד עם ההבנה המקצועית והיכולת הטכנית למלא את המשימות בצומת בתהליך הזה. ככל שמנסים להנגיש את זה יותר, ומנסים להנגיש את זה יותר, גם רשות המיסים עושה צעדים לטובת ההנגשה הזאת היא יותר טובה, אומנם זה ממש בתחילת הדרך וזה לא מושלם, אבל אני שם לב שאנשים, גם כשזה מונגש להם, ברגע שהם מסתכלים ושומעים את המילה, את המונחים המקצועיים הבסיסיים ביותר, פשוט מרימים ידיים ואומרים, עזוב, זה לא בשבילי, ובהרבה מקרים פשוט זונחים את זה. ואני הגעתי למסקנה שאם אין איזשהו מישהו שזה העסק שלו, זו ההבנה שלו, שגם דובה מלווה את זה ומבצע את השלבים, בהרבה מקרים מתוך, אני אפילו לא יודע להגדיר את זה למה, אבל מתוך שעמום, כמו שאמרת, מתוך חששות, מתוך דחיינות, יש הרבה סיבות למה אנשים פשוט עוזבים את זה ושמים את זה בצד. עכשיו, כל דחייה עולה כסף. השאלה היא לא האם זה יעלה לי או לא יעלה לי כפרוש, השאלה כמה זה יעלה לי. זאת אומרת, בצורה מאוד מאוד ברורה, כל דחייה וכל טיפול שהוא לא בזמן סביר ונאות, יגרום לבעיות שבסופו של דבר הם יתרגמו לכמה כסף זה עולה לי כפורש.
אני רוצה לתת, לפתוח שנייה את הספקטרום קצת יותר רחב. תראו, הפוטנציאל, ברגע שאדם נכנס למקום העבודה, נניח בגיל 27 ויוצא בגיל 67, עובד 40 שנה, פוטנציאל הטעויות שיקרו לו בדרך, מטיפול בכלל בכל הנושא הפנסיוני ובמעברי העבודה, הוא עצום. והבעיה היא שזה לא כסף שהוא רואה אותו. מתי הוא פוגש את הטעות? הוא פוגש את הטעות מתי שהוא יוצא לפרישה. ואז במקום שיש לו 10,000 שקל, בגלל הטעויות יש לו רק 3,000 או רק 4,000, והוא אפילו לא יודע למה. זאת אומרת, כמות הפוטנציאל של הטעויות היא מאוד מאוד גדולה. עכשיו, הנושא של ליווי בכלל כתפיסה לליווי של העובד לאורך כל מעגל העבודה, היא בעצם המסר המרכזי שעובדים שלא מבינים בעולם הפיננסי או הפנסיוני צריכים להגיד. אנחנו צריכים לקחת מישהו מהיום הראשון שהכניסים מרגל לעבודה עד היום האחרון שילווה אותנו. אבל לא הרבה עושים את זה, אוקיי? כמה צריך, כולם צריכים לעשות את זה. אבל בנושא של מעברי עבודה, אם לוקחים בשנה בממוצע שיש 100,000 פרישות גיל, זאת אומרת, אנשים שיוצאים לפרישה, מה שנקרא עקב הגיל ויוצאים, הנושא של עזיבות עבודה, שיש בארץ משהו כמו 4 או 5 מיליון עובדים שכירים, וממוצע אנחנו יודעים עליו בסביבות בין 12% ל-15% עזיבות עבודה, זאת אומרת אנחנו נמצאים בעולם שרק בישראל יש משהו כמו 0.5 מיליון ויותר עזיבות עבודה בשנה. עכשיו אם לוקחים במעגל חיים, שאדם בממוצע יעבור 4, 5, 6, 7 מקומות עבודה, תבינו עוד כמה, איזה פוטנציאל לטעות יש אם אתה לא מטפל לזה נכון או לא מלווה על ידי הגורמים הנכונים. וזאת הסיבה שאנחנו זיהינו באוריינטציה שלנו כמתכני פרישה ומתכנים פיננסיים את האירוע הזה שנקרא עזיבת עבודה כפוטנציאל לתאונה. זה פוטנציאל לתאונה שאתה, אם אתה לא מטפל בו נכון, אתה מקבל מה שנקרא תאונה חזיתית, ואם אתה לא עושה את זה, אם אתה עובר במקומות עבודה, אז התאונה החזית רק הולכת ומה שנקרא מתחזקת לעוד תאונה, ובנוסף אתה גם לא רואה את זה, זה לא כסף שאתה רואה אותו מול העיניים, שקלים שעפים לך, זה דברים שהם לא מוחשיים. אז הרעיון שלנו היה בסופו של דבר להבין שזאת אירוע שהוא אירוע שקורה להמון אנשים לאורך כל השנה, לאורך כל שנות העבודה, וזה אירוע שאנחנו צריכים מה שנקרא לטפל בו ולהנגיש אותו, כדי שבאמת העובדים, כל עובד שעוזב מקום עבודה, קודם כל ילד, אני קודם כל, לא משנה מאיזה סיבה זאת את המעסיק שלי, אני הולך פה מתייעץ.
אז קודם כל אני מאוד מחזק את מה שאתה אומר, ואני אגיד שאנחנו מדברים על זה הרבה, שהרבה אנשים שאנחנו פוגשים ביום יום, יש להם סכומי כסף בדרך כלל גדולים בעוש, אחר יש מיליארדים של שקלים שנמצאים בעוש, ואם ישימו את זה אפילו בפיקדון בבנק או בקרן כספית בסיכון כמעט אפס, אוקיי, אז הם יקבלו כסף. אבל כמו שאמרת, הם לא מרגישים את זה, כי הם לא עושים את הפעולה. ואז אני עשיתי ככה איזה ניסוי, ככה באחד המשרדים שנכנסתי להם לפני כמה חודשים, ובאתי למישהו, אמרתי לו, כמה כסף יש לך בראש? עשיתי לו איזשהו חישוב לפי תשואה שנתית, חילקתי ל-12, ועשיתי לקחת, אמרתי לו, מעולה, תחשוב שכל יום, במקרה שלו זה היה סכום יחסית קטן, כל יום אתה לוקח אתה זורק 4 שקלים לפח כל יום, אוקיי? עכשיו, מה שדימיתי זה נכנסתי למשרד, לקחתי 4 שקלים, שמתי בפח, יצאתי מהחדר, אמרתי לו, זה יום הראשון, יום למחרת, באתי, היה לי רק מטבע של 5 שקלים, שמתי 5 שקלים, לקחתי עודף שקל חזרה, אוקיי? אמרתי, תחשוב ככה כל יום, היית מסוגל לעשות את זה ככה? כל יום לזרוק ככה כסף בפח? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, זה בדיוק מה שאתה עושה. אז אם אתם בעצם לא עושים את הפעולה, לא אקטיביים, אתם בעצם זורקים כסף לפח. אתם אולי לא מרגישים את זה כרגע, אבל אתם תתחרטו על זה. אתמול היה לי שיחה עם לקוחה שהגיעה לי בגיל 68, אוקיי? והיא אמרה לי, היא יכולה גם לצרף את הבת שלה. אז שאלתי אותה, בת כמה הבת שלה? אז היא אמרה לי, הבת שלי בת 35. אמרתי, מצוין, גיל 35 זה בדיוק הגיל שעוד אפשר להשפיע בצורה ניכרת, בוא נעבור לה למסלולים, על הפנסיה וכו'. ואז היא אמרה לי, ואז אמרתי לה, היא אמרה לי, זה לא מעניין אותה. אמרתי לה, זה יעניין אותה שהיא תהיה בגיל שלך, אז בוא ננסה לרתום אותה כבר כשהיא בגיל צעיר, להבין את הדברים, כי בגיל מאוחר, גם שאנשים שדברים, יש המון שיחות עם מיליארדרים, ואנשים מאוד מאוד עשירים, שנמצאים ככה בימים האחרונים על ערש דווי, ושואלים אותם, מה היה להם הכל בחיים, כסף וכו' וכו', אז שמסתכלים לאחור מה היו משנים, זה, מה שקשה להם זה רגש החרטה, על דברים שהיו עושים אולי אחרת, אז מישהו לא מיליארדר כנראה, החרטה תהיה גם קשורה לכסף. אוקיי, ולא רק אולי להיות יותר מהיקרים, או לעשות פעולה כזו או אחרת.
בהחלט.
אין ספק שהחינוך או האוריינות הפיננסית במדינת ישראל היא לוקה בחסר. זה לא רק, זה בא לידי ביטוי גם פה, אבל אין לי ספק אנחנו כחברה, כמדינה, חייבים להשקיע המון תשומת לב, משאבים, בכל הקטע של החינוך הפיננסי, האוריינות הפיננסי, וזה צריך להתחיל בגיל צעיר, כי שם זה הכי נכון להתחיל את זה, כי באמת הרבה אנשים מתנהלים לא נכון וזורקים, כמו בדימוי שלך, הוא דימוי נהדר, זורקים כסף לפח יום יום, על בסיס יום יומי, ובכלל לא מודעים לזה בהיבט הזה. ופה גם כן, אמנם זה לא אירוע יומיומי, אבל כמו שאמרנו קודם, הוא הופך להיות בתדירות הרבה יותר גבוהה. אם פעם זה היה פרישה פעם אחת בחיים, אז היום אנחנו יכולים לראות לפעמים גם אנשים שבחיי עבודה יהיה להם עשרות מעברי עבודה, ואם ניקח את זה במצטבר אחד על אחד, אז נבין שיש לנו פה אירועים מאוד מאוד משמעותיים ודרמטיים.
אני חושב שלחכות למדידה שתחנך ותייצא חינוך פיננסי, אני חושב שאנחנו כבר יכולים לשחרר את ה... זה לא יקרה, אוקיי? אני חושב שפה האחריות, וזה המסר, הוא על העובד. וגם העובד, שהוא נכנס למקום עבודה, הוא חושב שהמעסיק ידאג לו, זה נכון, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אבל בסוף זה אחריות שלכם, של כל אחד ואחד מאיתנו. ואני חושב שאם אני מנסה לעשות אנלוגיה, זה כמו שאתה הולך לקחת, אתה קונה דירה, אתה הולך ולוקח יועץ משכנתה, או שאתה לוקח עורך דין, זה המסר שלי לאנשים, חבר'ה, אתם עוזבים מקום עבודה, תרימו דגל. לא משנה מה, אתם הולכים להתייעץ על ידי איש מקצוע, שהולך לעשות לכם את המעבר הזה מעזיבת עבודה לקליטה למעסיק הבא, בצורה מיטבית ואופטימלית, כדי שאתם לא תאבדו את הזכויות שלכם, וכדי להימנע מאיבוד כספים. אם אתם זוכרים את זה, זה לא פשוט, זה קל לזכור את זה. זה פשוט אירוע שאתה חייב ללכת להתייעץ בו, נקודה. אוקיי?
לגמרי. אז האמת, זה ככה מזכיר לי, אמרת, סומכים על העובד, אז אני פעם חשבתי שהתלוס שכר זה ההורים והתומים. אוקיי? זה, נקרא לזה, לא רוצה להגיד אלוהים, אבל שמחתי על זה מאוד. מה שרשום זה מה שקורה. והסיפור האמיתי שקרה לי, באחד המעסיקים הקודמים בתקופה שהייתי שכיר, אז אני קורא ורואה שרשום לי בתלוש שכר שלא נציין חברות, אבל הכסף מופקד לחברה מסוימת לפנסיה. והכל טוב. ולצורך העניין אני מקבל פתאום מאותה חברה שאני חשבתי שמופקד שם, מקבל מכתב. מקבל מכתב שלא הפקדתי חצי שנה. אני לא הפקדתי חצי שנה. אני במקום מעסיק מסודר, הכל בסדר. אני פה עובד כבר כמה שנים, כאילו איך אני, וגם מה חצי שנה, אתם אומרים לי 3 שנים, הייתי אומר, הייתה טעות, אבל חצי שנה אני לא הפקדתי. קיצור, פניתי למעסיק, מה מסתבר? שאני הייתי הראשון במקום העבודה, שעבר לכן פנסיה ברירת מחדל, והמעסיק לא יודע איך לאכול את זה, אוקיי, זה היה חדש לו, ועשה לי טעות, אוקיי, זאת אומרת, הוא רשם מקום אחד, הפקיד למקום אחר, ואותה תקופה חוק עקוב אחרי, שאם חצי שנה לא מופקד, אז אתה מקבל דגל, והכסף גם אמור לעבור לקרן הפעילה וכולי וכולי. אז קיבלתי בעצם דגל מהקרן הלא פעילה שהולכים להעביר לקרן הפעילה שבכלל לא ידעתי עליה, היה שם איזה כל מיני בלגן. אז גם אם אתם קוראים את התלוש שכר ורשום שם אפילו את השם שלכם, תוודאו כל דבר, אוקיי, תוודאו.
שאתם זה אתם.
כן, תוודאו, כי בסופו של דבר אף אחד לא ידאג לכם, אתם לא תדאגו לעצמכם. זה נראה לי המסר הכי חשוב. מה שמביא אותי לשאלה הבאה, אם עובד רוצה לעשות את זה לבד, כמו שאמרת, ומה הסיכונים אבל אם הוא עושה את זה בצורה לא מקצועית? מה הבעיות פה בעצם?
תראה, אפשר לעשות את זה לבד. אפשר לעשות את זה לבד. אני חושב שהעובד הסביר לא מודע קודם כל לכל האפשרויות שעומדות בפניו. יש, הבחירות שלו, יש לו לא מעט בחירות, וכל בחירה יש לה משמעות, גם ידית וגם עתידית, והעובד הסביר לא יודע לבדוק או לנתח את היכולות האלה.
אולי שווה להגיד, יוסי, מה הבחירות?
כל הסתכלות על עזיבת עבודה, היא צריכה להיות בשלושה מימדי זמן. עבר, מה עשיתי בעזיבה הקודמת, כי יכולה להיות לזה השפעות בחלק מהמקרים על העזיבה הנוכחית.
בהחלט.
הווה, מה אני רוצה היום, מה הצרכים שלי, מה אני רוצה, מה נכון לי, מתוך הראייה שלי כבן אדם, לעשות היום, ועתיד, לאן אני הולך, איזה סטטוס תעסוקה אני הולך, מה הולך להיות הסכם העבודה שלי בעתיד, כי לפעמים מתוך הראייה העתידית אני צריך להחליט לעשות משהו היום כדי שיעשה לי את הפרישה העתידית יותר טובה ויותר נכונה. עכשיו, אלה דברים שהעובד הסביר לא מסוגל לנתח אותם. לא מסוגל להבין אותם את ההקשרים האלה ולא מסוגל לנתח, כי זה לא המקצוע שלו. כמו שאני לא מסוגל לנתח דברים שקשורים למקצועות אחרים, וזה בסדר, עובד הסביר לא מסוגל לנתח את זה. אז בהרבה מקרים הוא יעשה, יסתכל על מימד זמן אחד בלבד, על המלמד מה קורה היום, ישכח בכלל מה היה קודם, וזה משפיע על היום בחלק מהמקרים. אז לכן אפשר, אני לא ממליץ. עכשיו, אחת הבעיות היותר גדולות, נגיד בחרת, עשית את הבחירה הנכונה, זה השלמת התהליך. הרבה מקרים נתקלתי באנשים שהתחילו לעשות משהו, היה להם כוונה טובה, התחילו, ופתאום נתקעו בדרך, באמצע, מכל מיני סיבות. התחלת מקום עבודה חדש, והראש שלך עכשיו תרוד בכלל בקליטה במקום העבודה החדש, וכו' וכו', וזה זנחת הצידה. אחד הדברים שתפקידו של איש מקצוע, זה לדאוג גם להשלמת התהליך, לא רק לעשות את התהליך נכון, לדאוג להשלמת התהליך. זה עוד איזשהו סופרוויז'ן כזה, מישהו שמפקח עליך ואומר, שמע, לא עשינו, בוא נמשיך הלאה, ועד שלא גומרים ועושים את הוי האחרון בצ'קליסט, למעשה לא יסתיים. כי גם לעשות משהו עם הרבה כוונה טובה ולא להשלים אותו, זה בדיוק כמו לא לעשות, לפעמים אפילו זה יותר גרוע.
שהוי האחרון הוא מס הכנסה בעצם, נכון? מה? הוי האחרון בסופו של יום.
לא תמיד, אבל זה, הוי האחרון לפעמים זה, אתה יכול לקבל את האישורים ממס הכנסה, ואם לא תעביר אותם לקופות, הקופות לא ידעו מה מס הכנסה גזר עליהם. אתה מבין? זאת אומרת, יש פה, זה תלוי באיזה הסדרים, יש פה תהליך מאוד מאוד מוסדר שצריך לקחת אותו עד הסוף. עכשיו, לפעמים העובד לא יודע מה הוא לא יודע.
ברוב המקרים.
זה העניין. ואנחנו, תפקידנו כאנשי מקצוע שמלווים תהליכים כאלה, לשים בפניו את הסימני שאלה ולתת לו להבין מה הוא לא יודע מתוך השאלות ומתוך סימני השאלה. כי כשאני שואל את העובד שסיים עכשיו עבודה מעסיק קודם, מה אתה הולך לעשות? מה חוזה העבודה שלך חדש? תביא לי. וזה הוא אומר לי, מה הקשר בכלל? ואני אומר לו, יש קשר. לפעמים אני צריך להחליט היום על משהו אחד כדי שיעזור לי לסיים את העזיבה הבאה שלך, אם אני מזהה שהיא מאוד משמעותית, יותר נכון. סוף מעשה במחשבה תחילה.
מעולה, אז אני תמיד אוהב לחבר בין פיננסים לכושר ותזונה, כי ככה זה מאוד מתחבר לי, הוצאות הכנסות, זה כמו קלוריות, אתה רוצה לגדול במשקל, אז אתה אוכל יותר, אתה רוצה לקטון, אז אתה אוכל פחות, אתה מצמצם הוצאות, זה מאוד מאוד דומה. ובהקשר הזה אני יכול להגיד שגם בעולם שנקרא לזה כושר ותזונה, שדווקא האדם הסביר בדרך כלל דווקא יודע, הוא יודע שההמבורגר והצ'יפ זה קולה, זה כנראה לא הדבר הכי בריא, ולא הדרך, לא הדרך לרזות. הוא יודע שלאכול בשעות מאוחרות זה לא הדבר הנכון, אוקיי? הוא יודע שלא טוב לדייג ארוחת בוקר, האדם הסביר יודע את הדברים האלה. ועדיין,
עדיין הוא עושה את זה.
עדיין אנשים לא מצליחים, למה? כי בסוף, כמו שאמרתם, לא משלימים את התהליך. זאת אומרת, גם אנשים שנרשמים לחדר כושר, אוקיי? אוקיי, יש להם את כל המכשירים, אפילו יכולים להתייעץ עם מישהו, אבל אם לא יהיה להם איזשהו מאמן כושר, למה התחום הזה של אימונים שמאמני כושר כל כך מצליח בכל העולם, זה לא במקום גיאוגרפי ספציפי, כי האדם הסביר לא מסוגל להשלים את התהליך, זה בדיוק אותו דבר, זה סוג של עצלות כזאת, גם כשנרשמתי, באתי המון מוטיבציה, אני לא מכיר אפילו מישהו אחד אי פעם, שלא נרשם עם המון מוטיבציה לחדר כושר, ולא הפסיק מתישהו, לא מכיר, כולל אני, אם אתה אומר, זירות העבודה 5 פעמים בחיים, אני אולי 700 פעמים בחיים קל לי הדבר הזה, ובסוף אני הבנתי שכנראה חדר כושר לי קשה להתמיד, ואני עושה את זה בדרכים אחרות שיש לי יותר זמן לעשות. אוקיי, אז כל אחד ומה שמתאים לו.
אנלוגיה באמת מהממת.
אבל אני חושב שפה אתה צודק, אבל בעולמות של עזיבות עבודה, זה לא שהוא יודע.
נכון.
פה הוא לא יודע, אחת וכמה, זה אירוע מורכב. קודם כל צריך להבין, זה אירוע מורכב. זה אירוע מורכב שאתה לא יודע מה שאתה לא יודע. וכמו שיוסי אמר, אתה צריך קודם כל להתייחס על אולי זאת 4-5 מקומות עבודה שלא לא טיפלת בהם. אז אם אתה עושה את זה בעצמך, איך תשאל את עצמך את השאלה הזאת, אתה אפילו לא יודע. ומתכנן פרישה או מומחה שהוא בא ומה שנקרא מדבר עם, עם הפורש, ישאל אותו. עכשיו, להבין את הצרכים הכלכליים, יכול להיות שאדם עובר, עוזב מקום עבודה וצריך עכשיו כסף זמין, אוקיי? זאת שאלה, אוקיי? וכמובן, גם מה שנקרא הנושא העתידי, הוא גם לא יודע בדרך כלל, אנשים לא מבינים שבצומת הזאת יש גם מקום ואפשרות לשאול, אוקיי, מה התזרים עתידי שאני אצטרך לפרישה? ולהבין שיש פערים, כי אם אני צריך 15,000, ועד היום יש לי רק 3,000 שקל, כי עשיתי הרבה מאוד שטויות, עדיף שתדע את זה 15 שנה לפני, אוקיי? ודווקא האירוע של עזיבת עבודה, זה אירוע של להרים דגל שנייה, להגיד אוקיי, לשבור, זה אירוע לשאול שאלות, אוקיי? גם מה שנקרא על העבר, גם על ההווה וגם על העתיד.
מעולה. אז בואו באמת נדבר מה תפקידו של מתכנן הפרישה, בעצם הפרישה, מישהו שמלווה אותנו, זאת אומרת, מעבר לגרום לנו לסיים את העבודה, לתת לנו ידע בטוח, אבל איך זה עובד בגדול?
תראה, אני אחלק את התפקיד של האיש מקצוע שאמור ללוות את הדבר הזה לשניים. אחד ההיבטים המקצועיים שהם שילוב של הבנה הבנה בתחום של דיני עבודה, מיסוי, דיני מיסוי פרישה ומיסוי פנסיוני ומוצרים פנסיונים. כי שלושת המישורים האלה נפגשים באירוע הזה, והוא צריך להביא את הידע ואת ההבנה שלו מתוך זה, לעשות את הבקרה שהמעסיק אכן משלם את מה שהוא צריך לשלם. ואם לא, אז לבוא ולהתמודד בצורה מקצועית, במכובדת כמובן והכל, מול המעסיקים. לצערנו, לפעמים זה גם נגרר להליכים משפטיים, כי מעסיק עומד על רגליים אחוריות ועובד, אומר, אני לא מוותר, וזה גם נגרר לשם. אבל לפחות את ההבנה הראשונית, את המפגש הראשון, את הדגל הראשון, להגיד לעובד, תשמע, יש פה בעיה, זה תפקיד ראשון שלו. לדאוג שהמעסיק מביא לידי ביטוי במסמכי עזיבת עבודה, ב-161, את כל הדברים בצורה נכונה. שהוא רושם נכון את המשכורות שלו, שהוא רושם נכון את הכספים שנמצאים בקופות, שהוא מכניס כולל את כל הקופות. כל הדברים האלה, זה דברים שהעובד לא מסוגל להסתכל עליהם ולהתמודד מול המעסיק. אחרי זה, כל הקטע של לעשות את הדיאלוג ולשאול את השאלות הנכונות, את העוזב, מה הוא רוצה, מה השימושים שלו לכסף הזה, רוצה לשמור אותם, יש לו צורך בחלקם, בכולם, לא משנה מה, ומתוך ההבנה של הצורך, לדעת לתת את הפתרון המקצועי הכי נכון מבחינה המיסויית מול מס הכנסה או מול המעסיק. אמרתי שגם יש סמכויות למעסיק לאשר את חלק מההסדרים. זאת אומרת, לשאול את השאלות, לחקור את העובד, להבין את ההיסטוריה שלו ולהבין, לנסות להבין את העתיד שלו, ואז מתוך מגוון הדברים האלה לתת את הפתרון שמתאים לעובד. עכשיו, כל עובד יש לו צרכים אחרים, רצונות אחרים, סיטואציות אחרות בחיים, וצריך לכוון את הדבר הזה. והדבר האחרון זה לדעת להשלים את התהליך עד הסוף. זאת אומרת, לגרום לכך, אולי זה קצת גם תפקיד טכנית, אבל לגרום לכך שהעסק לא נעצר באמצע, ולמעשה להשלים את התהליך עד הסוף ולהגיד, הנה, השלמנו וזהו, מפה גמרנו, לא צריך להתעסק עם זה יותר. אלה למעשה בגדול התפקידים, מקומות העיסוק וההשפעה של האיש מקצוע שמלווה את התהליך הזה.
אני יכול להשלים, אם אנחנו ניקח את זה אולי בראייה טיפה יותר רחבה גם. למעשה דיברת על טוס שכר, נכון? אתה זוכר? אז גם לוודא שהטוס השכר של האחרון של העובד הוא תקין. וגם שאדם עובר למקום חדש, ויש לנו את התהליך הזה, גם לבדוק שהתלוש החדש שהעובד מקבל, הוא אכן תקין, וההפרשות, מה שנקרא, ההמשך ההפרשות שמגיעות לו בהתאם להסכם החדש, הן אכן נכונות. זאת אומרת, אנחנו רואים, יש פה, מה שנקרא, יש קשר, מה שנקרא, כל הזמן, זה כאדם, מה שנקרא, עוזב מקום עבודה ומתקבל למקום חדש, והפוטנציאל לטעות הוא גדול כל הזמן, וברגע שיש לך מישהו שמלווה אותך ומנהל את התהליך הזה בצורה נכונה, הסיכוי לטעות הוא קטן מאוד.
מעולה. בוא נדבר רגע על המסלולים השונים שאנחנו יכולים לטפל, ומה ההבדלים ביניהם? זאת אומרת, איזה הבדלים בין המסלולים השונים?
תראה, אנחנו עוסקים בעיקרון בעזיבת עבודה, במעבר קריירות, בעניין של התשלומים או הצבירות שנצברו ברכיב הפיצויים, אוקיי? מענקים שמשולמים או על ידי המעסיק, או רכיב הפיצויים שנצבר בקופות הפנסיונית של העובד. אז זה יכול להתחיל במסלול שאני לא אגדיר אותו שכיח, אבל מסלול שאתה רואה אותו לא מעט, שאנשים אומרים, אוקיי, אני רוצה את הכסף הזה, אני צריך אותו, אני חושב שאני יודע להשתמש בו יותר נכון, יודע לנהל אותו יותר נכון, you name it, זה בכלל לא משנה מה המוטיבציה בעניין הזה. זה מסלול אחד. שאני לא שופט אותו נכון או לא נכון. בסופו של דבר, אני מסתכל על האנשים, על הלקוחות, כאנשים רציונליים, שיודעים להגדיר מה הם רוצים וכו'. יכול להיות שאני אגיד לעובד כזה או אחר שמטופל על די, אני חושב שזה לא נכון, אבל ההחלטה היא שלך, זו זכות הבחירה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא להגיע לאיזשהו הסדר שבו אנחנו משאירים את הכסף בקופות הפנסיוניות או מפקידים אותם לקופות פנסיוניות כדי שישמשו את העובד בעתיד, או למשיכה בעתיד או להמרה לפנסיה בעתיד בפרישה הסופית. זה הסדר שנעשה מול מס הכנסה בעיקרון. היום בהסדרי לייט כאלה יש גם סמכות למעסיק לאשר את זה, לא צריך להגיע למס הכנסה, אפשר לבקש, והמעסיק בתנאים מסוימים יכול לאשר אותם. המעסיקים מאוד מפחדים עם זה, אבל זה למעשה הסמכות שמס הכנסה הקנה להם. והאפשרות השלישית היא לבצע מה שנקרא שילוב של בין הדברים. יש אפשרויות מסוימות לעשות שילוב של חלק להשאיר, חלק לקחת. עוד פעם, אני לא אכנס לזה, אבל בגדול אלה שתי הליינים העיקריים, משיכה והשערה לעתיד. לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. אין פה נכון, אני אומר אין פה נכון לא נכון, יש מה מתאים לי כבן אדם בסיטואציה הזאת, כן או לא. ויכול להיות לפעמים גם אנחנו אומרים לו, בן אדם, אתה יודע מה, תיקח עוד אוויר לנשימה, תתעלה מעל הסיטואציה של הנוכחית, של צורך שלך חזק בכסף, אולי תמצא במקור אחר וכן תשאיר. כי אנחנו צריכים להבין ש-40% מהתקציב הפנסיוני שלנו, לצורך ההכנסה שלנו בפרישה סופית, הוא בא מתוך הכספים האלה. ואם אנחנו בדרך קבע נרוקן אותו, אז אנחנו נשאר עם עוגה של 60% בלבד. אבל עוד פעם, החיים והצרכים הם משתנים, ואנחנו בסופו של דבר, הלקוח הפורש לוקח את ההחלטה שלו. צריכים להבין שעוד פעם, יש פה כל מיני היבטים מקצועיים ותחכומים. לפעמים גם כדי להשאיר כסף לעתיד, יותר כדאי לי לקחת הסדר של קבלת פטור ולא למשוך את הכסף, להשאיר אותו פתוח, אני לא עליה, אבל לפעמים אנחנו משתמשים בכל מיני הסדר, כל מיני דרכים יצירתיות כדי ליצור יתרונות בעתיד עבור הפורש, גם אם הוא רוצה להשאיר אותם.
אני רוצה להגיד משפט לגבי נושא של המשיכה של הפיצויים. ראינו גם הרבה מאוד, לצערי, חברות גם בעבר, שעודדו אנשים למשוך פיצויים. עכשיו, ההבנה שבעצם, אנחנו רואים הפלא השמיני זה הריבית דריבית, זה לא שאתה מושך כסף לצרכים קיימים, אבל ההפסד שלך הוא לא הסכום שאתה מושך, זה הסכום הריבית דריבית שהכסף יעשה במשך עוד 10, 20, 30 שנה, שהסכומים, אתה יכול למשוך 20-30 אלף שקל עכשיו, אבל בעצם משכת בעצם 300-400 אלף שקל, אוקיי, בראייה עתידית, ואנשים צריכים להבין את זה, בגלל זה אני חושב שהרבה פעמים אנשים שלא מבינים, או לא מודעים למכלול, יעשו טעויות שיעלו להם הרבה מאוד כסף בעתיד, והתפקיד שלנו כמתכנני פרישה, הוא למנוע גם לשמור על אנשים לעשות טעויות של עצמם, ולהסביר להם את המשמעויות הרחבות, כדי שיוכלו לקבל את ההחלטות הנכונות.
מצוין. טוב, אנחנו כבר לקראת סיום, אז יש לנו ככה שתי שאלות אחרונות. אז דיברת על זה קודם יוסי, על העניין של מתי אני בעצם מטפל בעזיבת העבודה. זאת אומרת, עזבתי את העבודה, אני יכול גם להחליט שאני כרגע לא מטפל בזה, ויש לזה משמעויות. אז כמה זה קריטי מצד אחד לטפל באופן מיידי, ובוא נגדיר מה זה אופן מיידי. אופן מיידי זה מחר בבוקר, זה 3 חודשים, זה 3 שנים, מה זה מיידי פה?
אוקיי, תראה, אני תמיד אומר שאנחנו צריכים לטפל בדברים בזמן סביר, אוקיי? זה לא חייב להיות על השנייה, לפעמים גם השרשרת התפקידים פה יוצרת איזשהו זמן, לדוגמה המעסיק יוציא את הדיווח ואת הטופס 161 אולי בטווח של חודש, חודשיים, שלושה וכולי. לכן אני אומר את זה בתחום, מה זה בתחום הסביר. תחום הסביר זה מספר חודשים מהעזיבה, ככל שנקדים כך ייטב. אנחנו אין מה לעשות, כולנו בני אדם וכולנו דברים שעוברים זמן, אז אנחנו שמים את זה תמיד בצד, במגירות האחוריות של הזיכרון שלנו, ולא תמיד זה צץ לנו, ולכן צריכים לתת לזה איזשהו פרק זמן קצוב. ככל שאנחנו נדחה את הדברים, יקרו כמה דברים. אחד, יכול להיות שכבר יש הסדרים שאני לא רשאי כבר לקבל אותם. אני מאוד רוצה אותם, אבל אומרים, אתה צריך לבוא בתוך זמן סביר, אתה לא יכול לבוא אליי 10 שנים אחרי ולבקש הסדר שהיה רלוונטי לפני 10 שנים. לא. יש גם היבטים שקשורים להתיישנות. זאת אומרת, לא קיבלת פטור ועכשיו אתה רוצה לקבל פטור בדיעבד, וחלפו כבר שנות ההתיישנות של מס הכנסה. גם אם אני אקבל עכשיו פטור, אני לא אוכל לקבל את המס גבוה ממני חזרה. זאת אומרת, אני טוען, קודם כל יש לנו את מסגרת שנת המס. לפעמים אנחנו פורשים בסוף שנה, אז זה לא כל כך רלוונטי, אבל בוא נאמר, פרישות שקורות במחצית הראשונה של שנת המס, לדעתי אסור שהטיפול בהם יגלוש מעבר לשנת המס, והזמן הסביר הוא 3-4 חודשים, לא יותר. עכשיו, ברור שאפשר לטפל פרישות גם זה, אם אנחנו בפרישות עבר לפני כמה שנים, ולא לדחות את זה, ככל שאנחנו דוחים את זה, יש לנו הרבה פחות דרגות חופש ואפשרויות, וזה להתחיל להתעסק בארכיאולוגיה ולא תמיד מוצאים את זה, והמעסיק פתאום צריך איזשהו משהו מהמעסיק, והמעסיק בכלל בפשט הרגל ונסגר וכהנה וכהנה. תראה, אנחנו היום, אני מטפל בפורשים שהגיעו לגיל פרישה בעזיבות עבודה שלא טופלו בעבר. זה מסכת לא פשוטה, מסכת לא פשוטה, ולעיתים, בחוסר ברירה, אנחנו לא מטפלים נכון, והבן אדם פשוט מפסיד כסף.
הוא גם משלם על זה הרבה מאוד כסף. על הטיפול, הטיפול העבר, עולה...
מה שעולה היום מחיר סביר,
יעלה 10x.
לטפל בזה במרחק זמן של 10 שנים, ולהוציא את המסמכים, ולעשות את ההתאמות. צריך לזכור שבחלק מהמקרים מדובר על כסף שהוא חי והוא משתנה. ואנחנו... החשבונות עוסקת בהסתכלות הנומינלית שלהם, ומה קורה עם הרווחים שנוצרו ב10 שנים, איך אני מטפל בהם, איך אני ממסה אותם וכולי. יש פה הרבה היבטים שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם בכלל.
אני חושב ששווה להדגיש פה את הנושא, הסיבה שהקמנו את וורקר היא למעשה בגלל שזיהינו שכמויות העזיבות העבודה כל שנה הם מאות אלפים. מצד שני, כמות העזיבות שמטופלות הן מינימליות, יחסית, אוקיי? המעסיקים לרוב, מה שנקרא, המיינד שלהם הם בעובדים שנכנסים למקום עבודה, ופחות אלה שעוזבים את מקום עבודה. המודעות שמס הכנסה יצר היא רק תלך ותעלה, ובעצם חיפשנו פלטפורמה טכנולוגית, מקצועית, שמשלב בין טכנולוגיה לבין מקצועיות, שתיתן מצד אחד שיש לו בעצם שתי לקוחות מרכזיים. יש את המעסיק עצמו, שבעצם היכולת לבוא ולהגיד במה שהוא חבר, חילקו את זה לחלק א', ב' וג', אנחנו יודעים לקחת את החובות של המעסיקים, של על פי רוב הם גם לא יודעים למלא את זה בצורה נכונה, ולקחת את האחריות הזאת עלינו, ולייצר ממשקים גם אל תוכנות השכר, וגם למלא את החובות, כמו שיוסי אמר לפני, יש להם חובות, ויש להם שכדי לשמור על, באמת על דיני העבודה, ואנחנו נעשה את זה עבורם. מצד שני, לבוא ולהנגיש אחר כך את השלב השני, שזה בעצם להנגיש את המידע הנכון עבור העובדים, וגם במקרים הפשוטים וגם במקרים המורכבים, לייצר להם יכולת לבחור את הבחירות הנכונות, אם זה בצורה דיגיטלית או באמצעות של בק אופיס מקצועי, שיבוא וייתן להם את היכולת לקבל החלטה, ואחרי זה להשלים את התהליך, כמו שיוסי גם אמר, עד הסוף, מה שתקרא, על מנת להבטיח ש... התהליך הזה של עזיבת עבודה יעשה בצורה מיטבית ואופטימלית, וגם יוכל לענות לארגונים שיש סקייל, מה שנקרא, של עזיבות עבודה מאוד מאוד משמעותית. אולי אנשים לא יודעים, אבל יש ארגונים שיש להם עזיבות עבודה של משהו 10-15%, אבל זה ארגון של אלפי עובדים, אז תחשבו שיש להם מאות עזיבות מדי חודש, או עשרות עזיבות מדי חודש, שזה קשה מאוד לטפל. והפוטנציאל פה לטעויות ולטעויות בתהליך מכל הבחינה שלה היא מאוד מאוד גדולה. ואנחנו בווקר יצרנו באמת פלטפורמה טכנולוגית, עם השותפים שלנו, גם מאורדה פרינט וגם אנשים המקצועיים שאיתנו בצוות, מלבדנו כמובן, גם אורי צלח ואיציק דביר, וכמובן לגילוי הנאות שגם אתה חלק מזה, למעשה לתת פתרון גם טכנולוגי וגם מקצועי וגם מהימן באובייקטיביות מלאה עבור כל הצדדים, כדי שבסופו של דבר הפוטנציאל לטעות ירד למינימום.
לגמרי, בסוף שאנחנו משלבים טכנולוגיה שנבדקת על הרבה מאוד אנשים, ויש לנו גם את העין המקצועית, אז אנחנו בעצם יכולים לטפל בהרבה מאוד אנשים, ולאט לאט מן הסתם מרחב הטעות קטן, עד כדי שמקווים שלא יהיה בכלל טעויות, וככה בסוף אנחנו משאירים את הכסף אצל העובדים. אז כמו שאמרת, גילוי נאות, אני החלטתי להצטרף לוורקר בדיוק מהסיבה הזאת, שבסוף אנחנו תמיד אומרים בידע שווה כסף, ידע שווה כסף רק כשמיישמים אותו. אני חושב שבאמצעות וורקר נוכל לא רק לשמוע הפודקאסט איך עוזבים עבודה בצורה נכונה, אלא לגרום לזה שהכסף יישאר אצלנו בכיס וליישם את זה בצורה טובה. אז אני חושב שהגענו ככה לכדי סיום. אז אני רוצה קודם כל מאוד להודות לכם על הזמן שהגעתם.
כיף, תודה רבה.
ואתם שאתם מאזינים, אז תמשיכו להזין. אם מצאתם ערך ככה בפרק, תפיץ אותו לכל החברים למשפחה, בקבוצות של העבודה, בוואטסאפים, חפשו בגוגל אחר כך וורקר, WORCARE, בעצם אנחנו דואגים לעובד, וורק וקר, כל זה משחקי מילים. ואם אתם גם לא מוצאים, תשלחו לנו פשוט הודעה לידע שווה כסף, אנחנו כבר ניקח את זה משם, וכמובן, נתראה בפרקים הבאים.
תודה רבה,
שי, ונקווה שבאמת האנשים יפיקו את המרב מהאינפורמציה ויעשו לביתם.
הכי חשוב זה שיביאו עזיבות עבודה, אני רץ להתייעץ. זה המסר שאם אני רוצה להשאיר למישהו פה מסר, וזה פשוט להבין. אוקיי? וגם עזיבות עבודה, זה לא דבר שהוא נדיר, זה דבר שכל כך קורה לנו וקורה סביבנו, וגם לבוא ולהגיד לכם, אם זה לא קרה לי, זה קורה לחבר שלי, שאלו לשאול את החבר שלך, התייעצת? הלכת? עשית את התהליך הזה? זה המסר שהייתי רוצה להשאיר את הצופים ואת המאזינים מהפודקאסט הזה. תודה רבה.
תודה. ביי.
אוהבים את הפודקאסטים של רשת אסקט? מחכים לכם בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, באינסטגרם ובטיקטוק. חפשו הסקט COIL.